כידוע, שלחות יום טוב, החוסר ידע הוא יותר אפילו מה שבלחות שבת. בלחות שבת, גם כאן אנחנו יודעים את הכלל שמי שלא בקי בלחות שבת, חייב להיקשר חס ושולם, כיוון שהוא לא יודע שזה נכנס בגדר שאלה. אבל מה שרק נראה משהו שלא, שאולי זה אסור, שבת, שבת אסור, בדרך כלל הכל אסור חוץ ממה שמותר. יום טוב, מתחיל לפתח משהו, אוכל נפש, אז אולי מותר גם זה, אולי גם מותר גם זה, ועוד כל מיני דברים שאנשים שואלים אותי שאלות שקשורות להלכסיות שפשוט שהם אסורים, והם שואלים, אבל זה לצורך אוכל נפש, למה שיעשו? אז אנחנו במהלך השיעור ננסה להעביר את הכללים של מלאכת יום טוב ולהיכנס לפרטים עד כמה שאפשר. יש לי פה, רשמתי לעצמי קרוב ל-50 סעיפים, נראה כמה נספיק במהלך השיעור. בעיקרון, מלבד לדברים שהתברו לעלן שבהם שונה יום טוב משבת, שווה שבס ליום טוב בכל. גם אמירה לגוי שאסורה בשבת, אסורה גם ביום טוב. אף כאחד הרבנים החשובים בארצות הברית כתב בשאלה אתמול, האם אפשר להגיד לגוי לעשות כך וכך, וגם היום שאלו אותי מבתי חב"ד שונים, השאלות לחג, אבל על ידי גוי אולי ביום טוב פחות, אז לא. אז כתוב מפורש שכל מה שאסור ליהודי אסור על ידי גוי גם ביום טוב וגם בכל המועד. כל מה שאסור ליהודי, בעיקרון אסור גם על ידי גוי. עכשיו כתוב בתורה, בנוגע ליום טוב, אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אז בפסוק הזה נאמר כך, שמלאכת אוכל נפש הותרה, וזה כולל גם את הדברים שמכשירים את האוכל לאכילה, לא רק את האוכל עצמו, לבשל וכיוצא בזה, אלא גם הדברים שהתפקיד שלהם להכשיר את האפשרות לבשל. מותר להדליק אש באופנים המותרים שהתברו לאלן, הדלקת הגז זה לא אוכל נפש, באמצעות הגז הדלוק אפשר לבשל. ועל דרך זה כמה וכמה מלאכות שמוזכרות בהלכה שהמוסד השווה שבהם שמותרים בגלל שהם לא צורכי אוכל נפש, אבל הם צורכי הדברים שהם מכשירים את האוכל נפש לאכילה. יש מכשירי מכשירים, כאילו אם אני ארצה לתקן סולם כדי לעלות עליו בוידם ולהוריד משם את האוכל, זה לא. או לתקן רשת בגדי לצור דגים, זה עדיין לא אוכל נפש, זה מכשיר שיהיה לך דגים, וכשיהיה לך דגים תוכל לבשל אותם ולעשות מה שצריך. הקולפונים, מה שאנחנו צריכים לדעת שאוכל נפש כולל גם את הדברים מותר עברה וכיוצא בדברים שמכשירים. מתוך שהותרו צורך אוכל נפש, הותרו גם צרכים שהם הנאות הגוף ששוות לכל נפש. אוכל זה דבר שהוא הנאת הגוף, ואין הבדל בין אדם לאדם, כל אדם זקוק לאוכל. מזה חכמים הרחיבו את זה ואמרו שגם הנאות הגוף שהן שוות לכל נפש גם כמותר, כמו להדליק נר, להעיר. איפה פה אוכל? אין פה אוכל, אבל שיהיה אור בבית זה הנאה ששווה לכל נפש, לכן מותר להדליק נר, שוב באופנים המותרים שדברו להלן, אבל ההדלקה עצמה אין בה איסור, מכיוון שהיא הנאה ששווה לכל נפש. אבל הנאות שלא שוות לכל נפש אסור לעשות מלאכה, ולכן יש גם דיון בפוסקים, ולא ניכנס לזה כמובן, האם מותר לעשן ביום טוב לאנשים שרגילים לעשן? אז ידע שלהלכה למעשה נוהגו להקל אלה שעדיין מעשנים, אם נשאר עוד כאלה אנשים בעולם שעדיין מתעסקים בשטות הזאת. אבל בעיקרון יש איזה מחלוקת עצומה וממש רשימה ארוכה של פוסקים שאסור את זה, וטענו שנכון שנהנים בזה אלה שמעשנים, אז זה לא משהו שבא לכל נפש. ואחרי אם כן יתירו, אבל שוב לא ניכנס לזה. מה שכן אנחנו צריכים להיכנס לזה בנוגע לחימום מים לרחצה ביום טוב. מכיוון שהותרה מלאכה גם לצורך הנאת הגוף בתנאי שווה לכל נפש, לכם מותר לחמם מים לרחצה רק באותם סוגי הרחצה שחכמים קבעו שהם שווים לכל נפש. רחצת פניו, ידיו ורגליו נחשבת לנה ששווה לכל נפש. מותר לנו לבשל מים לא רק לשתייה, שזה אוכל נפש עצמו, גם לצורך רחצת פניו, ידיו ורגליו. לצורך רחצת כל הגוף אסור לבשל מים בשבת, אפילו לא לצורך רחצת כל הגוף של תינוק, כיוון שהרחצה יומיומית לא נחשבת לנה שווה לכל נפש. נכון, רחצה זה אדם לא יכול בלי להתרחץ, יגדל עליו עשב, ראשו יהיה משרת סכינים, אבל יום יום להתרחץ בחמין זה לא נקרא נעש, אבל לכל נפש, למרות שהמון אנשים עושים את זה, ואפילו תינוק יכול לעבור יום לרחצת כל הגוף, כמובן המקומות המתונפים שמתלכלכים מותר לרחוץ אותם. אבל שוב, לחמם מים לרחצה, אז זה תלוי, שאם זה פנה וידיו ורגליו מותר לצורך זה, לצורך רחצת כל הגוף אסור, כיוון שלא שווה לכל נפש. מה עם הרחצה עצמה? כלומר, כאשר יש לי מים חמים מוכנים, לא יודע, חממתי בערב שבת דוד ענק עם מים חמים, בליל שבת עדיין המים האלה חמים, אני רוצה להתרחץ, רחצה בחמים. כדור שבשבת אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים, נכון? אז ככה, ביום דין נפסק שכל הגוף בבת אחת אסור גם בחמים שהוא חמו ביתר, כלומר שהוא חמו בערב היום דין, או שלמשל חיממתי מים לשתייה. יש לי דוד גדול שחיממתי שם מים לשתייה, ושם לא מספיק מים שיכול לראות לעצמי קערת מים ולשטוף בה את כל הגוף. אז את כל הגוף בבת אחת אסור גם במים שוחמו ביותר, כגון בערב החג או לשתייה, אבל חצת עבר לבדו ולא בבת אחת כל הגוף, למרות שבשבת גם זה אסור, ביום תוותירו בחמים שוחמו בערב החג לרחוץ עבר עבר, למרות שאני מגיע בסיכום לכל הגוף, אני רוחץ יד, יד, ראש, קדימה, אחורה, רגליים, בסיכום כל הגוף קיבל רחצה במים חמים, אבל לא באופן ששטפתי בבת אחת את ראשו ורובו, אלא עבר עבר לבדו, עבר עבר לבדו, שוב בחמים שהוא חמו מערב החג מותר. נחזור ונתמצת, לחמם מים לרחצה אסור ביום טף, אלא אם כן מדובר רק לחצת פניו, ידיו או רגליו, כן? ובנוגע ל... לא לחמם מים, רק לרחוץ בחמים שהוא חמו כבר באופן המותר, מותר רק באופן שאני רוחץ פניו, רוחץ עבר עבר לבדו, ולא כל הגוף בבת אחת. ואדמו"ר הזקן מסיים בדין הזה, ואין לשנות המנהג. עכשיו זה מאוד נוגע לגבי לפתוח את הברז של ה... אם יש לנו למשל בוילר שיש בו מים חמים מערב שבת, עכשיו כשאני פותח את הברז של המים החמים, כן? אז לכאורה אני מבשל פה מים חדשים שנכנסים, נכון? ועל דרך זה מדוד שמש. אז כל עוד שמדובר ברחצת עבר עבר לבד, ברחצת הפנה וידה ורגלה, וזה יהיה מותר, לא צורך רחצת כל הגוף יעשו. עכשיו לרחוץ במים קרים, הרבה שואלים, בפרט בחוץ לארץ שיש יומיים יום טף, בפרט החג הזה, חג השבועות, שלמזלו הוא חל תמיד באמצע הקיץ, פה לפחות בחצי הכדור העליון, כי יש מדינות שעכשיו אצלהם אמצע החורף כבר, אבל במדינות שלנו זה ימים חמים מאוד, לפעמים ממש חום מעיק, ועוד הולכים לכותל פה בירושלים, ועוד כל מיני פעולות ומזיעים מאוד, ושואלים אם מותר לרחוץ במים קרים, לעשות מקלחת קרה ביום טף. כי בשבת כידוע כתוב שלרחוץ את כל הגוף במים קרים, גם כן המנהג הוא להחמיר. כך כותב אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו, כן? אז... כך כתוב בלכות שבת בשכונת אדמו"ר הזקן שנהגו לאיסור. עכשיו בנוגע ליום טף, אז לא כתוב במפורש מה הדין, אבל אני אמרתי למי ששאלו אותי, תעשו את זה באופן של עבר עבר לבדו. הרי עבר עבר לבדו למדנו כרגע שגם בחמים מותר לעשו לחמם מים לרחצת כל הגוף, כן? אבל אם יש לך מים מוכנים, חמים אפילו, שהוחמו מערב החג, מותר עבר עבר לבדו. אתם רוצים לעשות מקלחת קרה ביום טוב, להתרחץ, להתרענן, בבקשה, ותעשו את זה באופן שלא תיכנסו מתחת למקלחת באופן שיפול על כל הגוף. תקעו ככה, צעד, צעד, קדימה, אחור, הצדדים, תגיעו לכל הגוף, יקבל את המקלחת שלו, ותצאו נקיים ורעננים. אבל בזהירות, שם בנוגע לשימוש בשמפוס, ודיברנו בשום בלחות שבת, וגם פה זאת הדבר, שכל מדובר בשמפו נזיל, לא משהו כאשר באופן של משחל, כיום אין כאלה שמפוים כמעט, פעם היה גם כן דבר כזה, אבל אם זה אופן נזיל, אין בעיה. רק צריך לשים לב לעניין של הולדת ריח, שאם הכוונה שלנו שיהיה לנו גוף ריחני, שהגוף לא רק להעביר את הלכלוך או את הזיעה, אלא כדי שנריח טוב, אז אנחנו נכנסים פה לעניין של הולדת ריח. עכשיו זה נדבר עוד מעט, שיש כמה פרטי דינים בהולדת ריח, אבל קודם נסגור את העניין של המים החמים בחג. אז בנוגע לחמם מים לשטיפת כלים, כן? יש לנו כלים שדבוק בהם שומניות ועוד כל מיני דברים, ואנחנו, או שלא לדבר, שוב עכשיו נעבור למדינות שאצלהם פשוט עכשיו אמצע חוב ונורא קר להם המים, רוצים מים חמים לשטיפת כלים. זה נחשב כן להנאה שווה לכל נפש, מותר לחמם מים לשטיפת כלים. עכשיו לפתוח את הברז המים החמים בשביל לשטוף את הכלים, את צריך לשים לב. ראשית כל, אם מדובר במה שמכונה פה בארץ הקודש בשם יונקר, אז שאלה, זאת אומרת, יש מערכת חימום ביתית, שכאשר אתה פותח את הברז של המים החמים באיזשהו מקום בדירה, אז בתנור המרכזי, החיישנים מרגישים שמתחילים מים לעבור שם דרך הצינון או ראשת המפותל הזה, ובום, יש שם פיילוט כזה שדולק כל הזמן, מין נורית קטנה שדולקת, ואז נפתח הגז בתוך המערכת הגדולה, ובום, מתחיל אש גדולה לדלוק, והצינור המפותל, כשעוברים דרכו המים, אתה מקבל מים חמים. ברגע שאתה סוגר את הברז ומפסיק שם לזול מים, אז זה כבה. אז יש פה בעיה של כיבוי ביום, שזה אסור. אז כלומר, להשתמש במים החמים, כאשר מדובר בסוגי החימום הללו, אין עצה ואין תבונה, זה בטח אסור ביונטר, אנחנו עושים פעולת כיבוי גם כן. מה שאין, כי כשמדובר במים דוד שמש, או שיש איזשהו דוד מים חמים בצורה אחרת שמחומם, אלא מה שבשבת אסור לנו לפתוח את ברז המים החמים, מכיוון שכאשר אנחנו מוציאים מים חמים, נכנס אוטומטית, על פי חוקי הטבע, נכנסים מים חדשים לתוך הבוילר הזה. ואז המים החדשים האלה מתבשלים שם, כן? אז בשבת אסור, ביום טוב נחלקו הפוסקים, ולהלכה למעשה, לעניות דעתי, נראה שאכן מותר. כלומר, כאשר מותר לנו לחמם מים בשבת, כן? ביום טוב, סליחה, כמובן ביום טוב. כלומר, לצורך שדיברנו עכשיו, דיברנו על מים חמים לצורך שטיפת כלים, אז מותר לפתוח ברז המים החמים מהדוד שמש, או מכל סוגי חימום שאתה לא גורם לפעולת הדלקה וכיבוי באמצעות הפתיחה הזאת. כלומר, למרות שהמים הקרים שנכנסים ומתבשלים שם, זה לא המים שאתה משתמש בהם, כיוון שזו תוצאה ישירה, לא נכנס לאריכות הדיבור בזה, למעשה...
אפשר להגיד שזה גרם או מסוימת?
לא ניכנס לזה, גם הרב שלו מזה אמר מתיר, ויש לו הוכחה מאדמו"ר הזקן משולחן ערוך שלו שזה מותר, עבור מנתקדם הלאה. לפתוח את ברז המים החמים מהבועל לרחצת פניו וידיו ורגליו, זה שוב אותה השאלה. אז כשאני רוצה לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו בחמים, גם בשבת מותר. אבל אסור לך לחמם מים לצורך זה, כן? ויונתם מותר לחמם מים לצורך רחצת פניי ודב הרגליו. עכשיו כשאני פותח את ברז המים החמים, נכנסים לתור הבוילר מים קרים חדשים באוטומטית. המים הקרים החדשים שנכנסים זה לא המים ושמתבשלים כתוצאה מהכניסה הזאת, זה לא המים שאני משתמש ברחצת פניי ודב הרגליו. כלומר, גרנטים זה כאילו בישול של מים אחרים, ופה מתחילה אותה שאלה כמו פתיחת הברז הזה לצורך שטיפת כלים, שאמרנו מקודם שיש בזה דיבור בפוסקים, ומשכנו אחד מורה זה כן נראה לי פשוט שהדבר מותר. עכשיו, מטעם שאמרנו מקודם, הנאות השוות לכל נפש מותרים, לכן מותר גם להוציא חפצים מרשות לרשות שאין עירוב, לא צריך עירוב ביום כידוע, כן? וגם עכשיו הוצאה מרשות לרשות, אנחנו נראה הלאה שיש בזה עוד כולות ויתבהר בהמשך השיעור. עכשיו תשמעו כלל נוסף בלכות יונדב. מלאכות אוכל נפש, ממש אוכל נפש, אבל ניתן היה לעשות את זה לפני החג בלי שיפגם טיב המאכל או שיתקלקל, אסור לעשות אותם ביונדב באופן הרגילים. שכחנו ואנחנו בכל זאת צריכים לעשות את זה ביונדב, חייבים לעשות את זה בשינוי כדי להלן. וגם אם שכחנו ונטרדנו ולא היה זמן ולכן לא הספקנו, אבל אם העשיית הדבר הזה לפני החג עשויה לפגום בטיב המאכל, מותר לעשות את זה ביום וללא שינוי. ולכן בלשונו של אדמור הזקן, מותר ללוש, כן? ללוש עיסה, לעשות לחם ולאפות ולשחוט, מותר לשחוט אוף כיוצא בזה בחג צורך החג, ולבשל כדרכו בחול. מדוע? לפי שאם עשה אחד מאלו בערב החג, יש בכך הפסד או חיסרון טעם. זה לא אותו דבר. טרי זה טעם אחד, כשזה כבר לא טרי, למרות, בוא זה כממשיך, שאין לחם הנילוש ונפה היום כלחם שנפה מאתמול, ואין, כך הוא ממשיך לגב בכל הדברים שהוא פירט מקודם, שכל הדברים האלה, עשית את זה אתמול, זה לא מקולקל עדיין, אבל זה מאבד כבר את הטעם, זה לא אותו דבר. והפוסקים מדברים כיום שיש מקפיא, אולי ישתנה הדין, כותבים שלא, שלמרות שהיום ניתן להשתמש במקפיא ולשמור את הטעם, אף הפיכה זה מותר. עכשיו גם שינוי מראה שפוגם בתיאבון. פוסקים מדברים על לעשות פירה תפוחי אדמה, כן? לעשות פירה מתפוחי אדמה, לאו דווקא שהטעם שלו ישתנה, אבל כידוע שפירה תפוחי אדמה איך ששוכב כמה שעות, הוא מקבל צבע חום כזה, נכון? מכירים את זה? שעושים פירה בתפוח אדמה אחרי כמה שעות, זה נהיה כזה קרום, חום כזה, זה כלא נעים. למרות שאתה תואם את זה, אם אתה תחלר בעיניים עצומות, תרגיש את אותו הטעם. אבל למראה יש משמעות עצומה באוכל, כידוע, כפי שבקונטר סעבוידה, כשהוא מדבר על עניין של שמירת העיניים, הוא מדבר על העניין איך שהעיניים, המראה שלה, גם הסתכלות, פועלת את ההנאה ואת התענוג בכל דבר. ולכן מותר לגרר תפוח אדמה על מגרדת בחג לעשות פירה, מכיוון שאם לא, אם זה תפוח אדמה טרי פירה, אז זה יהפוך לשחור, ישחיר, ואם זה פירה מאושר, אז זה יהפוך, בקיצור יקבל צבעים לא נעימים. התנאי הזה הוא גם בנוגע להדלקת האש. אתה רוצה להדליק את האש בשביל לבשל משהו? אז רק אם אתה רוצה להשתמש באש הזאת לצורך דבר שלא ניתן היה לעשות את זה מאתמול, או שאתה רוצה להעיר, אבל אם לא, אז זה באמת אסור. אז בעיקרון, בסלשון אדמו הזקן, אסור לבשל ביום טב דברים שלא יהיה בהם הפסד ולא חסרון טעם אם הם בשלם בערב יום טב. לבשל, אולי יודעים, מלאכת אוכל נפש, הכי הכי אוכל נפש, זה לבשל, נכון? זה לא חופשי שאתה יכול לבשל מה שאתה רוצה ביונטב. דברים שאם היית מבשל אותם בערב יונטב, לא הם מאבדים את הטעם ולא את הריח ולא את הטריות ולא כלום, אסור לבשל ביונטב. נותן דוגמה על זה, כגון פירות היבישים שהם טובים יותר כשנתבשלו באתמול, דווקא זה יותר טוב, זה כנראה טעם נכנס בתוך המים, לא יודע למה זה יותר טוב, כנראה שאני מוזיק אין טעם ויעדה. וכל כאן יוצא בזה. לשון השור אחת מועד זה כאן נשים את אף צלקי סיביו. כלומר, לבשל פירות כבישים. פעם זה היה דרך, כן? לא היה אצלנו פה בארץ לפחות, שלא היה מושג, לא היה הפרי הזה שקוראים לו תפוח. אנחנו ראינו אותו רק בליל ראש השנה לתפוח בדבש, ואז אבא היה מביא מהשוק איזשהו תפוח ירוק, שכשהכנסנו אותו לפה והתחלנו ללעוס אותו, אז הלשון נתפס ככה מעוף, עפיצות כזאת, בכלל לא יודע מאיפה השיג את התפוח הזה, כבר חתכו אותו לשישה חלקים, כל אחד קיבל שישית מהתפוח, ותפוח אמיתי, אני זוכר אחד הילדים בכיתה שהיה סבל מאיזשהו בעיה מסוימת, נסע לשוויצריה לטיפולים, אחרי כמה חודשים הוא חזר לכיתה והביא תפוח אמיתי, כולנו הצטפפנו כך, זה היה לנו תפוח כזה עם הצבעים הדמדמים וגבוה, היה מין נפלאות הטבע. בספר ילדותינו ראינו כל מיני פירות אקזוטיים, אפילו הפרסיקים ראינו שם, שרק גם זה לקח עוד המון שנים עד שראינו בעיניים. הכל פנים, אז מה היו עושים, כן, איזה קומפוט או שזיפים כיוצא בזה? היו קונים קופסה כזו ששזיפים מיובשים, או של חתיכות תפוחי עץ הלבנים האלה, כן, זוכרים? וזה היו מבשלים, עושים מזה קומפוט. אז אומר לך, נועה זקן, שעשו לבשל את זה ביומטן. כי אם אתה מבשל את זה מערב יומטן, זה לא רק שלא יאבד את הטעם, לאפס עוד יותר, עוד יותר טעים. עכשיו, מלחש, אמרתי מקודם שמלאכת תוצאה יש לה איזושהי פרוטקציה מיוחדת, התכוונתי למה שאני אומר עכשיו. מלאכת תוצאה, התירו גם אם יכולת להוציא מערב יומטן. אתה הולך ביומטן, לוקח איתך משהו לבית הכנסת. בערב יונטף, צא מהבית, קח ותסקח את זה לבית הכנסת. אתה צריך להביא משהו לחמותך, לאמא, לאבא, שאתה הולך. תוציא את הדברים מערב יונטף, אז יתקלקל. אין בעיה, למה אתה? אז ככה, איך אנחנו נרגיש ככה ביונטף? כל דבר שנרצה להוציא, רק רגע, אתה מתפחת, יכולתי להוציא אתמול, לא יכולתי לצמול. מה עם המפתח, ומה עם זה, ומה עם זה? אתה כל היום אתה תרגיש ככה בלשון אדמו"ר הזקן, למה איתו מלאכת תוצאה גם יכול היה להוציא מערב יונטב, כדי לעבוד בשמחה, ולא יהיה כמי שידיו אסורות. אם אתה תתחיל, גם על זה תחיל את האיסור הזה, אז כאילו ידיים שלך קשורות ככה באזיקים, אתה לא יכול לזוז. כל תנועה אתה אומר מותר, אסור, אסור, מותר, אז כדי שאדם לא יהיה כמי שידיו אסורות, כלומר קשורות, אז לא יהיה לו שמחה יונטב. לכן במלאכת תוצאה תראו גם דברים שיכולת להוציא מערב יונטב. ולפי ההלכה הזאת נפסק שמותר לגרור גבינה קשה במגרדת. אז נעשה פיצה, אנחנו עכשיו מגיעים לחג השבועות, שבשבוע הקודם דיברנו על הגוואלדי חושב במידנג לאכול מאכלי חלב. אז אנחנו רוצים לעשות פיצה ביונטב. כדי לעשות פיצה אנחנו צריכים לגרור גבינה קשה במגרדת, כן? אז כיוון שהדבר הזה, אם אנחנו נעשה את זה בערב יונטב, זה יקבל כל מיני אור. אז סליחה, אז למרות שזה מותר, אין בזה את מלאכת התוכן, שאין בזה בעיה, וכיוון שאפשר לעשות מערב יונטב, צריך לעשות את זה שינוי. מה זה השינוי? איך עושים שינויים כשרוצים לגרור דברים שבעיקרון מותר לגרור אותם, הבעיה שלהם היא אבל שאפשר לעשות את זה מערב יונטב. אז כתוב במקום לעשות את זה במגרדת לתוך כלי, אז לעשות את זה, עושים את זה דף נייר על השולחן ולגרור את זה על הנייר הזה, לא לתוך כלי. או שמחזיקים את המגרדת באופן הפוך, לעשות איזה שינוי לא על פי הדרך הרגיל. למה? לכאורה זה מלאכה שצריך מותרת, אבל כיוון שאפשר לעשות את זה גם מערב יונטב מבלי שיפגם טעמו, לגרור לחם כדי לעשות כל מיני קציצות וכיוצא פירורי לחם הם בכלל שום בעיה, כן? כי זה נקרא תחינה אחרי תחינה. אין תחינה אחרי תחינה, הלחם נעשה מקמח, כלומר הוא כבר היה פעם דבר גושי שהפך לתחון, אחרי כן באמצעות החומרים הדבקנו אותו שהוא הפך אותו ללחם. כשאנחנו מרסקים אותו זה נקרא תוכן אחרי תוכן. אין תוכן אחרי תוכן, אין בעיה לגרור לחם יבש במגרדת ביומטב. עכשיו, יש דברים שהם צורכי אוכל נפש, זה הכלל השלישי, שבכלל אסרו לעשות אותם ביונטף. אנחנו יודעים שמלאכת אוכל נפש מותרת, אבל אף אחד לא חושב שאוכל לגשת לעץ ולקטוף תפוח בשביל שהוא רוצה לאכול, נכון? מה זאת אומרת מלאכת אוכל נפש? למה אסור לי לקטוף תפוחים, לקטוף עגבניות? אז הנה, בואו נראה מה היסוד, על פי מה נקבע, מה מותר ומה אסור. הכלל אומר ככה, שגם דברים שצוחף הנפש, בלשון אדמו"ר הזקן, יש דברים שאסור לגמרי לעשות אותם, ונצמד ללשונו של אדמו"ר הזקן ככל האפשר. הוא אומר ככה, הקצירה, זה דיברנו עכשיו, לכתוב, כן? והדישה לדוש, והאימור, והזריעה, וברירת תבועות. הדגשה על תבועה, עוד מעט נראה למה, שהדרך לעבור הרבה יחד.
שהדרך מה?
הדרך, ברירת תבועות, שהדרך לעבור הרבה יחד. תבועה, הדרך לברור, לא כמות קטנה כמה שתעצרים בשביל לעשות לחם אחד בודד. כשאנחנו בוררים חיטים, אנחנו בוררים כמות גדולה שתספיק למשך תקופה. כן? ותחינת הדברים שדרכם להתחם בריחיים, דברים שלוקחים לתחנת הרוח, לתחנת המים, למבחינה הגדולה, לריחיים, לא מה שתוכנים ביד שם ידני, רק בריחיים, שהדרך גם בזה לתחון הרבה יחד. והרקדה, כלומר ניפוי הקמה, שגם זה הדרך שלא מנפים רק כמה שנדרש לצורך האכילה, מנפים בבת אחת כמות ומאכסנים את זה ולאט לאט משתמשים בקמח המנופה, וסחיטת פירות, כל מלאכות האלו ותולדותיהם והנסה מדרבנן מחמתם, כולם אסורים אפילו על ידי שינוי, אפילו לא היה יכול לעשות מרב יונטר. מקודם דיברנו שיש משמעות, יכולתי לעשות מרב יונטר, לא יכולתי, אם אני יכולתי אז אבל בסדר, אבל בשינוי אני יכול לעשות את זה. המלאכות האלה הם אאוט, הם בכלל מחוץ לדיבורים, הם אסורים לגמרי. למה באמת הם אסורים? שמכיוון שדרכם לעשות הרבה יחד, חששו חכמים שיעסוק בהם ביונטר באופן שיבטא לגמרי שמחת יותר, ומהבוקר דיים יישב, יתחון, יעשה וירקיד, יעשה מלאכות כאלה שעושים אותם בכמויות, השמיים הם הגבול. בקיצור, במקום לעסוק במה שצריך לעסוק ביונטר, הוא יעסוק בעבודה.
אבל גם בשבת,
יצא לעבודה.
הוא יכול להעביר חביות מקומה, הראשונה לקומה.
בסדר.
והוא לא עבר איסור שבת.
כן, גם יונטר הוא יכול לגרד את הגף כל היום. לא, זה מדבר, זה מלאכות, כן? מלאכות שנעשו, מלאכות שנעשו. מי שמחפש לבטל את הזמן, יקנה סדרת חסמבה, או קרל מאי, או כל מיני דברים טובים, וישב ויקרא ספרים מהבוקר עד הלילה. באמת, אנחנו לא מחפשים עכשיו תרופות לאנשים חולים. נחזור לענייני. כמו כן, אסרו הצידה לצוד בעלי חיים וחליבת הבהמה, שהדרך לעסוק בזה היום לצורך מחר. גם חליבה לא חולבים רק מה שנדרש להיום וזהו. כשחולבים את הבהמה, חולבים את כל מה שיש לחלוב ממנה ומאחסנים את זה כמה שאפשר. אגב, על פי לשון אדמו"ר הזקן, שהוא אומר שעשו את הצידה והחליבה ביום תמדוע, שהדרך לעסוק בזה לצורך מחר, נשאלתי, באמת בחג השבועות לפני כמה שנים, ניגש אליי אברך בליל יונטר בבית הכנסת ושואל אותי בנוגע עם אשתו מותר לה שאיבת חלב אם שנדרש לתינוק. אז כמובן יש בתנאים מתי מותר, מתי עשו וכמה זה פיקוח נפש וכולו. בספרנו שבת כהלכה בחלק שלישי יש לנו פרק מיוחד מולי חלב אם, יש פרק, פרק 19, נדמה לי, פרק מיוחד שעוסק בפרטי הדינים. אבל פה הוא שואל גם ביום טב, באופנים שזה לא פיקוח נפש, באופנים שהם לא, אז כמובן שלא מדובר בהפעלת משהו חשמלי ביום טב, שזה אסור מצד עצמו, מצד הפעלת החשמל. מדובר או שכבר מסדרים מערב יום טב שעון שבת, שיפעיל את זה בשעות שהאישה צריכה להפעיל, או באמצעות מכשיר ידני שעושים את זה, כן, ואקום, הכל פנים, שיבת חלב אם זה מלאכה דאורייתא, נכון? זה מלאכה דאורייתא, אין בזה ספק. אבל כיוון שאדמו"ר הזקן מדגיש שחליבת הבהמה, ולמה הוא מדגיש ולמה חליבת הבהמה אסורה, שהדרך לעסוק בזה היום לצורך מחר, על פי זה נראה לי ששליבת חלב אם מותרת, כיוון ששיבת חלב אם זה אין את ההגבלה הזאת. כלומר, זה לא שחליבה נאסרה טוטלית, זה כמו שלגבי בורר, נראה עוד מעט, אדמו"ר הזקן אמר, מה אסור לעבור? תבואות. שהדרך לבוא בבת אחת לתקופה ארוכה, אבל כשאתה יושב באוח וצריך להוציא את העצמות מהדגים, אין לך שום בעיה של בורר ביום טב, ונראה הלאה מה, כן, מה עושים כאשר יש כן בעיות של בורר, אבל בעיקרון האיסור הבורר בדרך לגבי תחינה או מה דברים שהדרך לטחון אותם ברחיים, ושאין כשתוכנים בידיים בבית אז עושים כמויות קטנות וזקם אותם. הדרך זה ההדגשה חליבת הבהמה. למה אתה רוצה להגיד חליבת הבהמה? בטח, חולבים, מי חולבים? חולבים בהמה, כמה חולבים עופות? כמובן שחולבים בהמה. אני יודעתי זאת ההדגשה, ולפלא באמת שבספרים שעוסקים בהלכי סיונות לא ראיתי שידברו על זה. גם דיברתי עם רבנים תמיד החכמים שמתעסקים בהלכה ופוסקים ביום יום, כשעסקתי בשאלה הזאת שיחפשו ויראו, לא מצאו מי שידבר על זה, ואני יודעתי שזו ההלכה שבאמת ביונטה זה מותר. וכפי שאמרנו, שגם במלאכות האלו שאמרנו שמסורים בעיקרון, זה סוגים שהדרך לעשות רק מהיום להיום מותר, ולכן כלומר ממשיך אדמו"ר הזקן שם שברירת קטניות צריך לבוא את האורז, כן? צריך לבוא את השורית, ברירת קטניות ושחיקת תבלינים, שלא מדובר על תחינת קמח, רק שחיקת תבלינים, שהדרך לפחות בזמניהם כך היה, שעשו את זה רק לתקופה הקצרה, לא עשו את זה לצורך זמן רב, ואין שם את החשש שאמרו, אז באמת נפסק שמותר לעשות את זה בלי בעיות. עכשיו, איך הם תנאה בורר ביונטף? כן? אמרו ככה, יש מה שאסור בכלל לברור. זה תבועה וכמח, שהדרך לעשות לתקופה ארוכה, זה אאוט, זה בכלל אסור ביונטף, אין אופנים שמותר. כאשר דברים שכן מותר לברור, כמו שאמרנו, אני באוכל צריך לברור, אני צריך לברור את הקטניות וכיוצא בזה, שונים הם גדרי הבורר ביונטף משבת. בשבת אנחנו יודעים, בכללי, כמובן בספר בחלק שני, בעריכות גדולה, שלושה פרקים שעוסקים בכל פרטי דין הבורר, אבל בעיקרון יש את שלושת התנאים הבסיסיים בבורר בשבת. חייבים לברור אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך אוכל. בשום פנים ואופן אי אפשר להוציא את הלכלוך מתוך האוכל, או להוציא איזושהי תערובת של דברים שאני מעוניין ולא מעוניין, פלפלים ועגבניות ומאפרונים, ואני עכשיו רוצה דווקא את הדבר המסוים מתוכם, אז אסור לי להוציא החוצה מהתערובת הדברים שאני לא מעוניין. צריך להוציא את מה שאני מעוניין מתוך הלא מעוניין, או בלשון ההלכה, אוכל מתוך פסולת זה תנאי מספר אחד. דבר שני, זה אסור שיעשה באמצעות מכשיר, זה צריך לעשות דווקא בידיים, יש מכשיר שמיועד לברירה, אסור לברור באמצעותו. דבר שלישי, זה חייב לעשות לאלתר בסמוך לסעודה, כן? ביום טב, כאשר...
מה זה סמוך לסעודה? זה לקידוש? אם הוא עושה קידוש ואחר כך... אם הוא עושה קידוש ואחר כך הוא
שלמה, אתה חושב שאני אגלה לך? עשיתי עכשיו פרסומת לספר שלי, אתה תקנה את חלק שני. ואתה תלמד שם את הפרטית, ותשאל פה את אבינועם כמובן. בעזרת השם, אני אגיד לך. אז או שאתה בוא לעשות עוד איזושהי עבודה אצלי, ואני אשלם לך במספרים במקום כסף. הקולפונים, אז בואו נראה. במלאכת הבורר ביום טף, כאשר זה לא מדובר בתבואה בקמח, הדברים שמותר לברוא כמו קטניות וכיוצא בזה, צריך לברוא בדרך הנוחה והקלה ביותר. כלומר, אם הפסולת מרובה על האוכל, אז יותר קל בדרך כלל להוציא את האוכל, שזה מעט, מה שאין כדי להתעסק באוכל שהוא הרבה. כן? אם האוכל מרובה על הפסולת, אז יותר קל להוציא את הפסולת. נכון? אז בשבת אין דבר כזה, אסור אף פעם להוציא את הפסולת מהאוכל. ביום טוב, אם זה נוח יותר, בגלל שיש הרבה אוכל, יש לי פה, בוא ניקח בדוגמה של כל מיני עוד מאכלים שאני רק צריך אותם. אני צריך עכשיו שלושה מלפפונים בתוך הרימה שבתוכם יש פלפלים ועגבניות וגזר ואלה ואחד דברים בארגז הירקות שלי. הרבה יותר קל בשביל להוציא. אז אם אני מעוניין, אם אני מעוניין בכולם, אני לא מעוניין במלפפונים. הדבר היחיד שאני לא צריך פה זה המלפפונים האלה, הם מפרים לי פה. אז בשבת אין דבר כזה שתוציא את המלפפונים, זה פסולת מתוך אוכל. אז ביום תזו מוטביות, אבל להפך, צריך תמיד לעשות את מה שקל יותר. אז אם האוכל הרבה והפסולת מועט, מוצאים את הפסולת. אם להפך, אז להפך. אבל גם בתוך הכלל הזה יש כלל משנה. יכולת לפעמים שלא הכמות קובעת, אלא האיכות. הפסולת, האוכל או הפסולת, לא משנה, אחד מהם, זה חתיכות קטנטנות כאלה שלהוציא את דם, צ'ופ, 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 אני יוצא מדעתי. יותר קל לי, הדבר השני הוא החתיכות הגדולות יותר. יותר קל לי להוציא את אחת תורות, למרות שזה הרבה וזה מעט, דווקא הכולה או הקושי, עם מה קל יותר, מה קשה יותר, לא תמיד נמדד בכמויות. אז זה הכלל שומר לגבי ביונטב, שצריך לבחור בדרך הנוחה והקלה. אם הפסולת מרובה בורר את האוכל, אם ההפך בורר את הפסולת, אם אחד דג והשני יהווה, אז הוא בוחר בהווה יותר שוקל יותר לברירה. דבר שני, צריך לזכור שלא ניתן היה לברור מלפני השבת. לזכור את הכלל הקודם, אם אפשר היה לברור מלפני השבת בלי שיתקלקל משהו שם באוכל לאכולת, למשל בוא ניקח לברור אורז, יש משהו בעיה לברור את האורז לפני יום טוב, זה יתקלקל עם... יש שום בעיה, נכון? זה בעיה, כן, הבעיה היחיד שיש לך, אתה לא רואה, אתה מנצל את הזמן לדברים אחרים. אז אומרים לך, אין דבר כזה, לכאורה, אז אתה חוזר לדינה בורר בשבת. זה לא יותר גרוע בשבת. זה שאפשר לברור מהביונטב, לא עושה את זה יותר גרוע מבורר בשבת. ברגע שכל עוד אתה נמצא במצב שמותר לך לברור ביונטב, אז אומרים לך לברור ביונטב, הקל והקשה, זה מה שקובע. ברגע שאין לך, אתה לא בגדרי הבורר ביונטב, מכיוון שיכולת לברור בערב החג, בלי שיתקלקל הדבר, ואז אמרנו מקודם שאז אסור לך בחג. אז אתה נופל כמו כל גדרי הבורר בשבת, שצריך דווקא אוכל מתוך פסולת וכו' וכו', כאמור לאל. עכשיו צריך לדעת שיש דבר מסוים שיונטב חמור משבת, וזה הנולד, מוקצה של נולד. יש באופני המוקצה השונים, יש מוקצה מסוים שיש מחלוקת האם אסורה או מותרת בשבת, ונפסק להלכה נפסק שזה מותר, שזה העניין שנולד. מה זה נולד?
רגע, אז רב, כאילו, נגיד שיש
הרמה
של ספרים שאומרים שיש צריך לקרוא איזה ספר שאני רוצה
מהרמה,
והייתי יכול לעשות את זה מיום
טוב. אז אם הרמה הזאת נוצרה ביום טוב, אז זה כמו שקמח, אמרנו שאסור לברור, נכון? מה קורה אם אני אפרח כאן, בררתי אותו לפני יום טוב, היה ברור, אבל מה קרה שביום טוב נפלו לתוכו, זה נפל מהתקרה קצת ציד, קצת עפר לתורה. לא יודע, קרה משהו לדבר שכבר ברור ומוכן, קרה שביום טוב אני צריך לעשות את זה, אז זה מותר, כן? אז זה הופך להיות, זה מקבל את דיני יום טוב, זה תלוי.
קליפות של גרעינים,
הכל תלוי במציאות. עכשיו נראה ככה, אמרנו שמוקצה ביום טף חמור משבת בנועד. לנועד פירושו שדבר שמשנה את הייעוד שלו, את הדוגמה לכך היא עצמות. כשאנחנו בשבת אוכלים חתיכת עוף שיש בתוכה עצמות, או דג שבתוכה עצמות, כן? העצמות הללו, אם יש בהמה, חיה או אוף שמצויים באותו אזור, באותו עיר, זה לא מוקצה. כיוון שזה עדיין ראוי, ראוי לשימוש. דווקא שאני משתמש בה, אני זורק אותו לפח, אבל זה לא מוקצה. אתה יודע, קליפות, גרעינים, כן? שם, אבל זה מדובר בשבת. אבל ביום טב זה נחשב לנולד. מה פרוש נולד? מקודם חתיכת העוף הרי הייתה מאכל בני אדם, נכון שבתוכה היה תקוע גם עצמות, אבל במה היה מיועד החתיכה הזאת? להגיש אותה לבן אדם לאכול. כאשר הפרדת את העצם מהעוף או מהדג, זה הפך להיות למאכל בהמה, זה נקרא נולד. עבר לסיטואציה אחרת, הפך מהמאכל אדם למאכל בהמה, כלומר עצמות ביונטה ומוקצה. למה החמיר ביונטה יותר משבת? שבת נולד מותר וביונטה ואסור. אז כתוב שזאת הסיבה שדברנו בתחילת השיעור, אנשים רואים שפתאום מותר, מותר לבשל, מותר אש, מותר... או בוטה, אז הם שוכחים, חושבים, כנראה שיונטף קל יותר. זוכר כשהייתי ילד, ניגשתי לרב אוזנה, ושאלתי אותו, אז ידענו שעשו לפתוח את הפריג'ידר, כשהוא לא פועל, כשהוא כן פועל, בגלל שאלתי שמיונטף אפשר לפתוח את הפריג'ידר חופשי, חופשי, אמר לי שלא. אמרתי לו, זה אוכל נפש, אז הוא חייך ככה. הוא אומר שלא כל אוכל נפש מותר, לא יתחיל להגיד לי שיעורים בלחס יונטר. אבל ככה זה נראה לבני אדם, האיש פושט שלא למד הלך, הוא כמו ילד בעניין הזה, הוא רואה פתאום מותר, 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 אז חופשי. אורס שבס, כן, זה אז כדי לתת לנו את ההרגשה, רבותיי, תעצרו, יונטר זה לא יותר קל אפילו, הנה תקבלו משהו שבשבת מותר ודווקא ביונטב עשו, כדי להורר ולחזק את העניין שאנשים לא ייראה ביניהם שיונטב קל יותר.
אם הוא קנה לך תחילה את הבשר עם העצם, והוא חושב שהבשר זה בשביל לא העצם, בשביל הכלב, לא זה נחשב גם כן כמו נעלת?
בטח זה נעלת.
מה החליט את העצמות האלה? מה עושים איתם?
כמו בכל מוקצה. מה אתה עושה כשיש לך...
זה על השולחן.
מה אתה עושה כשיש לך קליפות של אגוזים על השולחן שלא רואים למחל במה חיה ועוף? תלמד איך את מוקצה, תדע.
לא, אבל עצמות הם לא רואים למחל אדם. מה, אי אפשר ללקק אותם, למצוץ אותם?
כן, אחרי שמצץ אתה מדברים עם מה שאתה יכול, אתה בכוח אותה עשה. עכשיו הלאה, בואו נראה. בנוגע למליחת כל מילי ירקות שהם מזיעים כאשר מולכים אותם, זוכרים? היה לנו פעם שיעור ארוך בזה, גם זה יש בספר פרק שעוסק בדבר הזה, גם בחלק שלישי, שהוא מדבר על כל מיני מליחת, כל מיני מאכלים, איך מותר ואיך עשו, ידעו שבשבת יש לזה כל מיני הגבלות, שכאשר אתה רוצה למלוח, למשל, צנון או מלפפון, וכיוצא בזה מהדברים שכאשר אתה מולח אותם ו... משאיר אותם במלח משך זמן, מתחילים לבצבץ טיפות זהה כאלה מתוכו, מזיעים ומתקשים וכיוצא בזה, זה תולדה שמלכת המעבד, עיבוד אורות, שזה אסור בשבת, ולכן כתוב שצריך למלוח אחד אחד, וכך חתיכת מאפול, סובל במלח, עושה כך אוכל אחד אחד, לא למלוח שתיים בבת אחת, כי עד שאתה אוכל את האחד, השני שואב במלחו, וכל הפרטים שנדברנו שם. בעניין הזה אומר אדמו"ר הזקן, לכתחילה ראוי לנהוג כמו שמתחייב בשבת, למלוח אחד אחד ולאוכלם. אסור להוציא אש מגפרו המצית או זכוכית או מגדלת וכיוצא בזה, כי זה נחשב כמו מוליד דבר חדש. מותר להעביר אש מאש. בדיעבד שאדם שכח והדליק גפרו, מותר להשתמש באש הזאת, לא כמו בשבת שכתוב שאם אדם נכשל וחילל שבת בשוגג, אז אסור עד הלילה להשתמש בזה, ביום טוב לא יחמירו את החומרה הזאת, בדיעבד מותר להשתמש באש הזאת, אבל צריך לדעת שזה דבר שאסור לעשות. כמו כן לגעת אם גפרו בברזל חם כדי שידלק, זה גם כן, הכל נחשב הולדת אש מהחום. אבל לגעת אם גפרו בגחלת כמו לסיגריה בוערת, זה מותר, כי זה אש מאש. זאת אש, אש שבלועה קצת יותר, אש גלויה יותר, אבל זה אש מאש. מה שאין כן, אש מחום נחשב כל הדעת דבר חדש, וכמובן עם זכוכית מגדלת, גם כן אסור, כמו שהיינו ילדים, היינו לוקחים זכוכית מגדלת, זאת אומרת על איזשהו נייר, דק וכיוצא בזה, או קש, וזה מדליק אותו. כל הדברים האלה נחשב לו לדעת אש אסורה. עכשיו גם את האש שמותר, אז מותר רק לעשות את מה שמוכרחים, סתם ככה אסור. ולכן כתוב שאם אתה רוצה להדליק למשל את הגז ויש לך נר דולק, אז אסור לך לקחת איזשהו גפור או כיסם או משהו ולקחת את האש מהנר ולהדליק את הגז. למה אתה מדליק את הדבר הזה? קח את הנר, קרב אותו לגז, תדליק אותו. ואותו דבר להפך, אם יש לך איזשהו אש במטבח, איזשהו נר שדולג במטבח, נר לשומר לכל החג, וכל פעם שתצטרך להדליק משהו, תדליק ממנו. עכשיו אתה צריך להדליק נרות, כן, בליל החג, קרצה בזה, בליל המתבשני, קרצה בזה. אתה רוצה להדליק כל אש שהיא, אז אם אי אפשר לקחת את הדבר הזה ולהדליק איתו, אז מותר. אבל אם אפשר את הדבר שאתה רוצה להדליק מהאש, לקרב אותו אל האש ולקרב את האש אליו, אז זה מה שצריך לעשות ולא להדליק נר מיותר או גפרור מיותר.
וכל נר זה קשר?
מה?
כל נר זה קשר?
כל הנרות קשרים כבר המון שנים. כבר לא עושים מהם נרות חלב. אני פעם אחר שראיתי נרות חלב, זה היה לציון של הברדית שבר. בעדית של לפני 30 שנה, מתי פעם פתחו את השערים שם בנון, תפשינון זה היה נדמה לי, היינו שם, רק נגעתי בזה, זה כזה ריח היום הנורא שלא ידעתי איך פתר מזה, זה שבוע הרגשתי ריח בידיים. אז זה חלב, זה חלב אמיתי, נרות חלב, אבל אנחנו היום כל הנרות, גם בזמן המשנה ברורה כבר הנרות לא היו בחלב, הנרות עשויים מחומרים פטרול. נחזור לענייננו. חשוב להזיע, אנחנו מדברים על בישולים, אסור לבשל לצורך גוי, ואסור אפילו להזמין אותו לאכול ממה שאנחנו הכנו מהבחג, כי כתוב כל אשר יעשה לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגוי. עכשיו יש מצבים שבאבנותינו הרבים, דורנו זכה במרכאות, שיש משפחות שיש נשואים לגויים וכיוצא בזה, ודווקא רוצים לקרב, אז אי אפשר להכיל רק את הבעל ולא את האישה, או רק אישה ולא את הבעל, או לא את הילדים ולא את זה, והאם מותר לתת להם לאכול?
אבל אתה מרבה עליו.
מה שבישרנו, אה?
אתה מרבה עליו בגלל שהוא מגיע
לגוי. יו, יו, יו. השאלה הזאת, מה עושים? אז המשנה ברורה מחדש חידוש מעניין. אין את זה באדמו"ר הזקן, כי האדמו"ר הזקן לא מתייחס לחידושים מעבר להלכה הפסוקה, אבל הוא אומר דבר כזה, שאם זה גורם להפרת שמחת היום טוב של היהודי, הוא מתיר. כלומר, כתוב בפירוש בהלכה שאפילו זה יגרום לטינה מצד הגוי. למה אתה לא רוצה לתת לי לאכול? אני לא אכול, יום טוב היום, אסור לי. אבל אם זה גורם ליהודי אגמת נפש, שהוא אין לו שמחה סיונטב, למה? כי הוא לא יכול עכשיו להזמין את אחותו ואת האחים חייצו וזה, אז המשנה ברורה מחדש, זה מותר. אבל כמובן זה רק לתת לו משהו מוכן בערב החג, לא לבשל בשבילו. בכל אופני היתר כתוב שאסור להפציר בו. נו, תאכל, תאכל, למה אתם לא אוכלים? תאכלו. עד כאן. גם כשמותר לך לתת לגוי לאכול, זה רק לתת לו, אבל לא להפציר, ובטח לא לשאול אותו אולי רוצה מנה נוספת.
תגידו בשפה אחרת.
שאלתי את רבי זלמן לחיים בשעתו, אז כשהיה לפני שהתחילה העלייה מרוסיה, שאלו אותי, שמגיעים כל מיני, אם צריכים לברר אם הוא יהודי, צריך לעשות בירורי יהדות, כמו שעושים להתחתן עם מישהו, צריך לעשות בירורי יהדות, צריך לעשות בירורי יהדות, אם מותר לי להזמין אותה לחג או לא, הוא אמר שלא, כל עולה חדש, כל עוד הוא לא, אתה לא יודע אחרת, לא יודע, לא שאלתי אותו על סמך מה, שמחתי שזו הייתה התשובה, כי באמת זה נוגע להמון אנשים, כשניירתי את מרכז גוטניק, העולים החדשים מרוסיה. אז כפי שאמרנו, אסור ללפות קמח ביונטב, כמו שנחשב למלאכה שנעשה לצורך זמן רב, אבל אם זה נופה כבר פעם, אני מלפה רק ליתר סעד ככה, זה כתוב שמותר, אבל גם את זה יכולת לעשות מרב יונטב, הוא מתחילה, צריך לזכור כל הזמן את כל הקריטריונים. יש קריטריון מספר אחד שאומר, ניפוי זה אאוט. זה מלאכה שאפשר לעשות אותו מרב יונטב בלי שהקמח יתקלקל, עשו ביונטב. אוקיי, אני ניפית אותו ביונטב. עכשיו, לפני שאני מכניס אותו לאוכל, אני רוצה להיות עוד יותר בטוח. זה לא שיש בתוך איזה לכלוכים או משהו. בסדר. אבל עכשיו, סטופ. יכולת גם את זה לעשות מרב יונטב. אז אתה נכנס פה לקריטריון השני. אז צריך לעשות זה בשינוי. איך השינוי? או ששינוי כתוב בפוסקים שאתה הופך את הנפה, קרוב להזיק את הנפה ככה שאתה מכניס לתוך הנפה ומנפה, אתה הופך אותה, שם את הקמח כאילו מלמעלה. או שאת כמו שמענו מקודם, אתה לא מנפה לתוך כלי, לתוך קערה, אלא שם איזה גיליון נייר לשולחן ומנפה על הנייר, ואחרי כן מעביר אותו לכלי. ובכן, תרומות ומעשרות והפרשת חלה, כל הדברים האלה לא לעשות ביום טב, כן? אבל שוב, כל זה מדובר שזה יכול היה לעשות מהר ביום טב. אבל אם אנחנו אפינו בתוך החג, כמות שחייבת בחלה, אז כמובן שמותר, כי זה אפשר לעשות מהר ביום טב. תפילה והגלת כלים אסורה ביום טב, אם לא היה שייך שיגיד להדביל בערב החג, אז כתוב שזה דיני מכשירי אוכל נפש שמותרים רק לא בפני המארץ. בואו נעזוב את זה, אנחנו נטביל את הכלים בערב החג ולא ניכנס לבעיות. בנוגע, שאלו שאלה שנשאלה באמת, יש אנשים שגם ביום טוב רוצים מה שקוראים היום לעשות על האש. פירוש המילות לא מסתדר כל כך, אבל ככה קוראים לצלות בשר וכיוצא בזה מכל מיני דברים, לצלות אותם על אש, קוראים לזה לעשות על האש.
חמנגל חשמלי, זה הכי טוב.
לעשות, מה זה לעשות? לעשות על האש. אז נשאלת השאלה אם זה מותר, מה השאלה? יש פה בעיה. בכלל זה בישול, מה הבעיה? הבעיה שזה מטפטף על האש ומחבא אותו קצת, נכון? אם מדובר בגחלים, לא יודע מה מנגל חשמלי, מנגל, תגיד לי על... על אטום, גם אני מדבר על אש רגילה, יש גחלים וגחלים בוערים, יש למעלה רשת, אתה מתחיל לצלות טיף 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 טופף
הפוך, זה מרבה, זה מרבה את האש, השומן של הזה.
כן, אבל דבר ראשון מה זה עושה לפני שהם מגדיל את האש, מחבא, ואחרי כן זה עולה, נכון? אז לכן כתוב שזה מותר, למרות שזה נוטף על האש מחבא אותה קצת, כי זה חוזר ומובער, והמטרה היא לא הכיבוי, המטרה היא זה אוכל נפש, ולכן זה מותר. הולדת הריח בחג. עוד מעניין, דיברנו זה כבר כמה פעמים, דיני הולדת ריח בפרטיות כתובים בהלכות יונטה ולא בהלכות שבת. זה די מסתורי, בהלכות יונטה זה מופיע רק לגבי אתרוג, על גבי, לשים אותו על גבי איזה חתיכת בד שזה קולט את הריח. בעיקרון, פרטי הולדת נמצאים בהלכות יונטה ובהלכות נשיאת כפיים. ברגע שאנחנו אמרנו את זה, כבר גילינו את הסוד, כן? מתי נושאים כפיים? ביונטה, כן? לא יודע, פה בארץ שנושאים כפיים כל יום, בעולם נוהגים נשיאת כפיים רק ביונטה. כאשר נושאים כפיים היה מנהג שנהגו לשים בתוך המים ש... אוחצים את ידי הכהנים לגודל חביבות המצווה המיוחדת שרק בפעמים בודדות בשנה, לשים מין בוסם, אדמו"ר הזקן קורא לזה שפינגרוד, ככה הוא כותב את זה בסוגריים בלעז, שפינגרוד, איזה מישון איזשהו בוסם היו שמים שיהיה ריח נעים לידי הכהנים. אז שם זה המקום שמדובר על הולדת ריח בגוף האדם, ושם מדובר גם הולדת ריח בפירות בכל מיני דברים. בוא נסכם מה מותר ומה אסור. ראשית כל, בעיקרון, אחד מאיסורי מלאכת המוליד בשבת, אסור להוליד ריח, לא באוכל, לא במשקה, לא בבגד, ואדמו"ר הזקן סבור גם לא בגוף האדם. אז מכיוון שכך, אז אסור כל דבר שיגרום לנו להוריד ריח נעים, אבל יש בזה תנאים שזה מותר. ראשית כל, אם כבר לפני השבת או לפני החג יצרנו ריח מסוים, ובשבת עדיין הדבר הזה מריח מאותו ריח, אבל הוא קלוש מאוד, כמובן רוצים לחזק אותו, להוסיף עכשיו מאותו סוג בוסם, מאותו סוג ריח, זה מותר. שוב, לשים לב, לא להיכשל בחילולי שבת אחרים. אם מדובר במשקה, איזה בוסם שהוא נמצא במצב נוזלי, יש איסור של הרטבת בגד, אם מדובר על בגד, כן? על הגוף זה מותר, על בגד זה אסור. אם מדובר בדברים שיש בהם משום מרוח, יש מלאכת הממרח. אנחנו מדברים על איסור הולדת הריח בלבד. מצד הולדת הריח, אם בדבר מסוים עשינו את הריח, אם זה בגוף, אם זה בבגד, אם זה בשיער, ועדיין הריח הזה קיים, את אותו סוג ריח עצמו רוצים לגדל ולחזק ולהדיר אותו, זה מותר. דבר שני, מותר כאשר הכוונה היא לא להוליד ריח, אלא להעביר את הריח הרע. וזה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, יודע תעלו מויס, ויודע למה אתה עושה את זה, או בגלל שאתה רוצה להעריך נעים, או שאתה בכלל לא בוא נעלך, אתה רק רוצה שלא להסריח. אז זה בעצם על שטיפת הפה עם מי פה למשל, או שימוש בדאודורנט בשבת ובחג. פה תלוי, אם אתה רוצה שריח ריח מנטה בפה, אז זה אסור. אתה צריך לדעת את האמת. האם אתה בעיקר מעוניין שהפה שלך יהיה לו, לא יהיה לו ריח רע? ואם זה אפשר לעשות את זה באמצעות בלי המנטה, אז אני אומר, אני לא צריך דווקא מנטה. אני צריך שלא יהיה ריח רע בפה. וכדי להעביר את הריח מהפה, אני משתמש במי פה. ועל דרך זה, אני לא מעוניין שיהיה לי ריח נעים בגוף, אני משתמש בדיאודורנט כדי להעביר את הריח רע, או למנוע הזהב, למנוע ריח רע, ואם זאת האמת וזה אתה מתכוון, אז זה מותר. שוב לשים לב, כשאתה רוצה להשתמש בדיאודורנט, לא שתשפריץ עם משהו על הבגד, אתה יכול להטיז לעצמך במקומות הנדרשים כדי שזה יפעל פעולתו, ועל דרך זה אתה יכול להשתמש באמצעות גלגלת, כן? יש את הדאודרנטים האלה שיש מין כדור כזה שמגלגל ותופס את הזה, אבל להשתמש בסטיק כמובן שאסור, כי זה מרוח, זה מלאכת המרח בשבת, כן? והדרך זה בכל דבר לשים לב גם לשאר האיסורים, אבל כל הנוגע לו לדעת ריח. עכשיו גם כן, מה שאסור זה לא לדרך במשהו, אין אם זה הגוף, אין אם זה הבגד, אין אם זה המאחר, לא משנה. אבל אם זה באוויר, למשל, יוצאים לשירותים, ורוצים שם לעטות, להטיז את הספרי הזה מטהר אוויר, אין שום בעיה, כי אתה לא מטיז על משהו, אתה מטיז באוויר. בכלל בשירותים, אם הכוונה שלך היא להעביר את הריח הלא טוב, אז בכלל אמרנו שמותר.
אז אם מטיזים את זה על בד שנמצא שם?
על מה?
אז איזשהו בד או בובה?
על בד אסור, כי בד זה הרטבתו של הבד, זהו כיבוסו.
אבל זה ספרי שהוא כזה אוויר, הוא לא... הוא מתעדר, נגיד אם הבד נרטב בספרי שנייה,
זה מתעדר, בסופו של יום זה מתעדר. אבל בשעה שאתה מטיס, אתה...
בסופה של שנייה, לא בסופה של שנייה.
לא, זה לא שנייה, זה לא נכון. אני רואה את זה במציאות, כשאני מטיס ככה ואני עומד מול הניאגרה, וזה מטיס על הניאגרה, ממש שם יש רטיבות, כמובן שזה לא רטיבות גדולה, בתוך כמה דקות, לא בתוך שנייה, זה לא גז, זה משקה, זה טיפות קטנות דקות. שם מה בנוגע למלאכת הזורה, הבורר, אני יודע מה. טוב, אז... יש אדמור הזקן אומר שאסור לירוק בשבת ברוח, כן? מדוע? מכיוון שהרוח מפזרת את הריח, זה כמו מלאכת הזורה, הופכת לטיפות את הרוח. אז מה, אז ראיתם אחד מהפוסקים פוסק רציני מאוד שאומר שאסור להשתמש בכל מתקני הספרי כיוון שזה מלאכת הזורה. אבל בנתינות דעתי זה לא מדויק, מכיוון שמלאכת הזורה היא קיימת רק בגידולי קרקע, כן? אז הרוק נחשב כחלק בגוף האדם, כידוע שהאדם מוקש לקרקעות, זה דין מיוחד ברוק, אבל זה לא שייך לגבי מים. יש תשובה ברבקיבי הגיע, נדמה לי התשובה הראשונה ברבקיבי הגיע, שהוא מספר שהוא בעיר פוזנש, העיר שהיה שמה, הוא ראה שמישהו עומד במרפסת בקומה העליונה ושופך מים, והרוח פיזרה את זה לטיפות, והוא חשב בדעתו האם יש פה את העניין של הזורה. אז הוא מגיע למסקנה שבמים אין את זה, זה רק ברוח. נחזור לענייננו. עכשיו מה אנחנו יש טיפות תיאדן
תיאדן
שזה חומר מרוכז שאתה שם אותו בחצי כוס מים וכיוצא בזה והופך את המים האלה למי פה. האם מותר לעושה שוב, שוב כאן, כאן יהיה אותו דבר. אם המטרה היא כדי למהול אותו אז אני לא מתכוון להוליד ריח במים, להפך, אני מתכוון לנטרל את החריפות של המים מהם, אז זה מותר. אבל אם אני רוצה שיהיה מים ריחניים כדי להשתמש בהם, הכל בכוונה, אחר כוונת הלב הם הדברים.
הרב, על מקווה צריך לשלם בשבוע?
אנחנו...
זה שונה משבת? אני שואל...
אתה, שלמה, אני מבקש, תיתנו לזרום משהו כפי שהכנו אותו, ואחרי כן שנסיים מה שאנחנו רוצים לומר, כי אמרתי, הכנו פה איזה 50 סעיפים, אז בעזרת השם נאפשר לך לשאול שאלות. אז בוא נראה הלאה.
הרב, אני לא מבטא, הגמור זה כמחמיר ברוק, אז איך זה מסתדר עם הרבי כביגר?
כיווי גומר שמים לא דומים לרוק, רוק זה גדולי קרקע, כבר יש חלק מגוף האדם ואדם מוקש לקרקעות, מה שכיווי, הדמור הזה כזה ירושלמי, זה לא הדמור הזה כזה ירושלמי מפורש, והדמור הזה כמעט עתיקות על ההלוך, יש כאלה שספרו שהבא בלי חולק, אבל הדמור הזה כמעט עתיקות על ההלוך. עכשיו עשו לחבות אש בחג. אם אדם רוצה לחבות את האש, בגלל שהתבשיל נשרף, אם אני לא אכבה אותו, אז יישרף לי האוכל. מותר רק בתנאי שאין שום אפשרות למצוא אש אחרת להעביר אליה את התבשיל. כלומר, אם יש לך, בדורנו זה מאוד נדיר, כי בכל אחד יש לו קיריים של ארבע להבות לפחות, אז אם האש הזאת גדולה מדי, אז אתה יכול להפעיל את האש הקטנה ולעשות אותה על רבע, וככה להעביר אותה הלאה. אלא מה? היא תפסיד קצת גז, יהיה לך חשבון גז גדול יותר, אז באמת אנחנו נצטער ותלך אולי לגמח לנסות לקסות את ההפסד, זה מה יש. או שכתוב שבשכונוך, מה שכונוך לא היה לכל אחד אבא לעבוד, היה לו בקושי לאבא אחד, אז כתוב שאם יש לו שכינים, אנשים שיכול לדפוק בדלת ולבקש שיאפשרו לו לשים את זה אצלהם על האש, גם כן אסור לחבות את זה בגלל שנשרף התבשיל. כלומר, בעיקרון צריך להיות מצב שיהיה מותר, כי זה צורך אוכל נפש. אני צריך לאכול את התבשיל, אבל אם ככה זה יישרף לי, אז אומרים לך, כן, זה יכול להיות צורך אוכל נפש, אבל כדי שיהיה צורך הנפש יש את התנאים. ולכן כמובן שאסור לסמוך על היתר להנמיך את הגז כאוכל נשרף, כי הפוסקים בכללם אדמו הזקן מתנים את זה בתנאי שאי אפשר להשיג אש קטנה יותר לא בבית ולא אצל השכנים. ושוב, כפי שאמרנו, מצב כזה נשאר בזמננו. כך כותב בצ'וז מיכסי צורך ועוד ספרי שוט כולם מהטעם האמור. ולא לסמוך על כאלה היתרים לשים מים שיגלוש ויחבא את הגז. בפורש עולה כך בדברי אדמור הזקן, ולמרות שראיתי שיש פוסקים שהקיעו לה, אבל הגרונוב של מזמן אוירבך, שהוא לא חיפש חומרות, הוא גם כפוסק לאיסור שאין שום יותר, ועשים מים שיגלשו ויחבו את הגז. שם משום איסור כיבוי, עשוי לחתוך נר דולק, כי אני ממהר את כיבויו, וכמוכם מה שמובא בשולחן ערוך בהלכות שבת, שעשו לפתוח חלון או דלת כנגד הנרות, שהם הם יחבו, אז יום טוב שווה לשבת. אז אם יהיה חם בחג השבועות ויש לכם נרות דולקים על השולחן, אז את החלון מול הנרות צריך לזה לא לפתוח, כיוון שזה עלול להיחבות כתוצאה מכך. גם אם זה לא ייחבא, עצם פתיחת החלון אסורה, שמה הרוח תחבא אותו. אסור לחמם את הלב ולהדביק אותו, כיוון זה מנחה שאסורה בחג, צריך לדחוף אותו בתוך הפמות בלבד, לחפש דרכים אחרות שיחזיק מעמד שם.
איסור פתיחת החלון זה אפילו אם זה בתוך, השלבת היא בתוך כוס, זאת אומרת שהרוח לא נושבת ישירות על השלבת?
אם הרוח לא עשויה לחבות אותו, זה לא משנה בתוך כוס או בתוך, או לא. מה שמשנה, האם רוח תחבא אותו או לא. אז אם בתוך כוס היא לא תחבא אותו, אז אין בעיה. זה שאלה מציאותית. זה לא גזיר חוק החוקקתי וגזיר גזרת, כן? עכשיו יש טוב, אני לא יודעת כמה פה היום יש חבר'ה שמשתמשים בזה, אנחנו לפנקשינו צעירים, משתמשו בזה הרבה, יש כל מיני כלים, דברים שקוראים להברגה, דוגמה, יש סיפולוקס, מכירים את זה? יש עוד היום? יש עוד היום. כשרוצים רוצים, צריכים להבריג אותו, מבריגים, ואז מתחיל הגז לצאת מתוכו. או שיש לך לוקס, יש לוקסים שעושים, יש שלא משתמשים בחשמל בשבת, משתמשים בלוקס, אבל למטה יש לך כזה ממיכל גז, מלמעלה יש כזה דבר שאתה צריך להבריג אותו לתוכו ולהדליק אותו. או כל מיני כלים שחוליות ומטחנת בשר ידנית, כן? יש לך אתה שאתה רוצה לטחון בשר, מטחנה. אז חשמלית כמובן אסור להשתמש, אבל יש לך מטחנה ידנית. אתה רוצה להשתמש ביונטב, האם מותר לחבר אותו? אז כתוב שבין לא מהדק אותו בחוזקה, למרות שבשבת גם באופן הזה אסור גזירה שמה יהדק, אז צריך לדעת שאתה מטחנת בשר ידנית הזאת, לא יהיה לך אסור להבריג אותה, וכיוון ביום תביא לך מותר להבריג אותה בתנאי שתבריג אותה באופן לא חזק, רק רפואי. לטאטא את הבית שווה יום טוב לשבת, שלא לעשות זה באמצעות מטאטא אלא באמצעות מברשת רכה. עכשיו נדבר על הקילוף ירקות, שזה מאוד נוגע, רוצים לקלף תפוחי אדמה, רוצים לקלף גזר, כל מיני ירקות צריך לקלף אותם, מלפונים, לצורך אכילה, לצורך סלטים. אז בשבת אנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה רק באמצעות סכין, נכון? כיוון שאמרנו מקודם שאחד מתנהל מלאכת הבורר, נכון שקילוף נחשב לברירת אוכל מפסולת, למרות שבמראה עיני אדם אני מסיר את הפסולת מאוכל, מוריד את הקליפה מהביצה, את הקליפה מהבצל, את הקליפה מהגזר, אבל בלי להיכנס עכשיו למה, שוב כאמרתי, שזה חיברנו כבר ספר, וחלק שני של שבת כהלכה, הדברים מבוארים, בפי הקריטריון הזה נחשב בורר אוכל מפסולת, אבל גם בורר אוכל מפסולת מותר רק בידיים, סכין נחשב עדיין בידיים, כאילו זה נחשב יד האריכתא, זה עוזר ליד לקלף, אבל כלי שמיועד לברירה, בנושא שלנו, בקילוף, מה זה כלי שמיועד לברירה? מקלף. זה המקלף, מקלף, קולפן, כל השמות שניתנו לו. אז הדברים הללו, כשאני רוצה לקלף אותם באמצעות המקלף, זה נקרא ברירת אוכל מפסולת באמצעות כלי שמיועד לברירה. אז בשבת זה אסור, אבל ביום טוב זה מותר, כיוון שזה נעשה לצורך אוכל נפש, וזה הדרך הקלה והנוחה, ואי אפשר לקלף את זה מהרווחה, בלי שיתקלקל. תפוח אדמה מקולף משחיר, גזר, כמעט אין פרי וירק שאתה מקלף אותו מלפני כן, משאיר אותו ככה פתוח, שלא יאבד תוך כמה שעות, אפילו לפעמים תוך כמה חצי שעה, זה כבר או מתייבש או משחיר, או בבית טעם וריח וכיוצא בזה, לכן ירק, הירקות שכיוון שאי אפשר לקלף אותם מרחק, וגם אמרנו שיש עוד קריטריון, דברים שעושים אותם בכמויות גדולות, אז אמרנו שאסור בורר, אבל ירקות ודברים כאלה זה לא הדרך לקלף אותם בכמויות לצורך תקופה ארוכה, וקלפים כמה שנדרש לצורך הבישולים היומיומיים, ולכן מותר לקלף ירקות באמצעות בקלף. עכשיו נדבר קצת על תפילות יום טוב, כי יש לנו עוד כמה דקות, על כל מיני בעיות שיכולות להיווצר בתפילות, לא על כל הבעיות, אבל בעיות שכיחות לפעמים לגודל העתידה ולגודל הדביקות וקבלת התורה בשמחת ופנימיוס וכל העניינים. אז ככה, ראשית כל שאלה שנשאלה, כאשר הגבר נאלץ להדליק נרות לעכשיו, בגלל שהאישה דווקא היא שנסע לחג המצ, היא שירה אותה בבית, או שלא נדבר לא עלינו, אני פעם ראשונה שנשאלתי את השאלה, זה דווקא מאלמן שנאלץ להדליק נרות. כשהגבר מדליק נרות, הרי בהדלקת הנרות האישה מברכת שחיינו, הגבר מברך שחיינו בקידוש, נכון? נשאלה השאלה, הגבר שמדליק נרות, האם הוא צריך לברך כבר בהדלקת הנרות, כי הוא כבר, או שלא, הוא הזמן שלו נשאר בזמן המקורי, והתשובה המפתיעה היא שאכן הוא מברר בשעת הקידוש, שזה עיקר זמן הברכה, ולא בזמן הדקת הנרות, כך כתוב מטה אפרים בראשונה וכו' וכו'. עכשיו טעויות בתפילות יונטף. היום בבוקר למדתי, יש לי חברות עם הבן שלי, אנחנו לומדים ביחד הלוכה כמה שעות ביום, אז אנחנו בדיוק היום למדנו את הסימן הזה. אדם יקדים מוסף לשחרית, מתפלל ובא בסוילום ובכלל, בשבועס בכלל, מתפלל מבקש על התוירו, ולמדת היום יום שכבר אדמו"ר הזקן מכין אותנו, כמי שלא יש מהגבולה, שבשבוע עשה אותנו מקט כמו בראש השונה עם כיפר, אפשר לפעול על לימוד התורה ואפשר לעשות תשובה על ביטול תורה. נו, אז איפה המקום היותר מתאים אשר באב הסולם? אני מכיר מקומות שבאב הסולם בשבוע 20 דקות עד חצי שעה לוקח שם. כן, כן, אצל הרב ביסטבא הקודם, לא יודע מה הולך היום, בראשון שלהם שם, אז היה ניגונים מיוחדים עם הרבה בחיות, תחנונים, אבא סוילום, ראינו בסוילום סכר, ולניקושן וכו'. זה, אחר כך מרוב דביקות, הוא פתח את הסידור ביום טוב ועשה מוסף. אחר כך הוא קולט פתאום שזה פסעי התפילה רחוקה מדי, והוא קולט שהוא עשה מוסף לבני שחריס. ואז הוא רץ ושואל, מה עושים? מה עושים עכשיו? התשובה היא שאדם שהקדים מוסף לשחריס יצא ידי חובה. כן?
חובה של שחרית?
כן, לא.
של מוסף?
בדיוק. כתוב הלאה, כתוב שאם אדם מתפלל, אם אדם יתפלל שחרית במקום מוסף, אז כתוב שלא יצא ידי חובה, אני חושב שזה בשתי הסעיפים המסתדרים. אז אם אתה התפללת מוסף לפני שחרית, כלומר התפללת מוסף ואחרי כן אתה מתפלל שחרית, יצאת ידי חובה. למרות שבקורבנות צריך להיות קורבן תמיד לפני קורבן מוסף, אז כתוב בשולחן ערוך, אדמו"ר הזקן, זה שאף על פי כן זה בנוגע לקורבנות, אבל התפילות לא מקפידים על זה בדיעבד. אבל אם חשבת שהתפללת מוסף במקום שחרית, יצאת ידי חובה שחרית, עכשיו הגיע הזמן למוסף, נכון? אז עשית פעמיים מוסף, לא יצאת ידי חובה. כן, אתה צריך עכשיו להתפלל שחרית. כן? צריך, אתה יכול לשנות את הסדר, אבל אתה לא יכול להתפלל מוסף במקום שחרית. אז הקדמת מוסף שחרית, יצאת ידי חובה. זה כתוב בסימן רפ"ו, סעיף ג', לעידה, בסימן ס"ח, סעיף י"א, שמיטב התפלל מוסף במקום שחרית, אז הוא לא יצא. כיוון שתפילה, לא יצא לחובת תפילת שחרית, אבל ידי חובת תפילת מוסף, אז צריך להתפלל עכשיו שוב. אז זהו, בנוגע לאדם שהתפלל שחרית במקום מוסף, הפוך, הגיע הזמן של מוסף, הוא פותח את הסידור, שלוש רגולים, שלוש רגולים, אז הוא אומר, 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 פתאום הוא קולט באמצע שהוא נמצא בשחריס, אני תקוע איפשהו באמצע שחריס, וזה לא מוסף. אז אם הוא נזכר לפני שהוא סיים אמר זה שכן לא עושה לציון ולא אמר את שם השם עדיין, אז הגיע ראש הרבי דביר בסכו ונעשה לפונך תמיד היום וכל במוסף ויגיד את הקורבנות שם ויסיים. אבל אם הוא נזכר אחרי שכבר אמר זה שכן לא עושה לציון וכן הלאה עד לסיום ה-18, אבל לפני יהיו לו רוצים לפי שבסוף ה-18, אשר יחזור חזרה לאטו בחרטון מכל העמים, ויזכיר את מוסה במקומו, וככה יסיים. אדם סיים את כל ה-18, כבר אמרת, יהיו לו רוצים האחרון של לוקאי נצור, כן? בתפילת מוסה, התפלל במקומה אחרי את שחריש, הוא לא יצא ידי חובה, כיוון שהוא לא הזכיר כל במוסה, צריך לחזור ולהתפלל מוסף. עכשיו אדם שטעה במוסף והזכיר של יום אחר במקום להגיד את השבוע הזה, הוא עדיין נמצא באורות של פסח, או שהוא עדיין לא סיים את העבודה של הבירורים של נפש הבאמיס, שם שצריך לסיים את העבודה בין תסי מהספירה, והוא נתקע שם ואמר את הקורבנות של פסח עוד של סוכס, החליף את הקורבנות, הדרך זה בכלל לא מועד סוכות, במקום להגיד ביום החמישי, אמר ביום הרביעי או ביום השישי, כלומר החליף את הקורבנות. אם הוא לא סיים את הברכה, אז יחזור חזרה לפרשת הקורבנות ויגיד מה שצריך. מי כבר אמר, בוא תחתו השם, נו, קדש ישראל, ומשלמים שם הזמנים, כלומר סיים את הברכה, לא צריך לחזור.